יום חמישי, פרשת תרומה. א' דראש חודש אדר. משנכנס אדר מרבין בשמחה, רבותיי. אנחנו כמובן נדבר גם על העניין הזה. נספר לכם סיפור שקשור לזה, אבי חיים קמיל, זכר צדיק לברכה. נספר לכם גם על האדמור מפשוורסק, שרב דניאל פריש, זכר צדיק לברכה, הגיע לבית הכנסת שלו, לשחריס, ולפני התפילה הוא ישב ושוחח איתו שיחה ארוכה שגרמה לאורח לפלא גדול. בדף רמי בהלכה אנחנו נדון היום בדברים שקשורים לחבישה של פצע, ועוד ועוד המדורים הנפלאים. הפותח בכל יום, אנחנו מתחילים. רב חנוך פרידמן כתב דברים לזכרו של רב חיים קמיל זצ"ל בספר בייס יחיאל. הוא מספר שם שפעם אחת היה צער גדול בביתו של רב חיים קמיל על איזה עניין כלשהו, וקרה בחודש אדר. והנה לפתע נוקש על הדלת איזה אברך, פותחים לו פנים נפולות, הוא מבקש לדבר עם הרב, להשיח בפניו את הצער שיש לו, את הבעיה. מה הייתה הבעיה? הוא חשב שיש לו חברוסי לזמן הבא, אבל התברר שזה לא יצא לפועל. צרה? בשביל אותו אברך הרגיש עם זה צרה, אבל זה היה כמו משחק ילדים בשביל העניין שבאותו זמן העיק על רב חיים. אבל רב חיים מתייחס לעניין הזה בשיא הרצינות, הוא הכניס אותו לחדר שלו, סגר את הדלת כדי שבני ביתו לא ישמעו, לא לבאס את אותו אברך, ופשוט התחיל לרקוד ולשיר עם אותו אברך משנכנסה אדמו"ר מרבין בשמחו. כדי לשמח אותו, להוציא אותו מעצר, וכל זה בלי שום התחשבנות במצב הפרטי שהוא היה שרוי בו באותו זמן. גדלות, גדלות של גדול בישראל, איך להתייחס לזולת, איך לדאוג לו. עד כאן בעניין הזה. כתוב בפסוק, ועושו לי מקדוש. הרב ויינגרטן שליטה, ראש ישיבת משנסליימה, מספר על אחד מחשובי התלמידים בישיבת חברון, גבעת מרדכי, שפנה פעם למורו ורבו הגאון רבי אלזק, ושאל אותו, למה אנחנו לא רואים את רבנו בסביבות הכותל בשום זמנים ידועים? הוא לא נהג להגיע לכותל בשבועז ביחד עם הבחורים של הישיבה, אף אחד לא יצא לו לראות אותו בכותל, לא יודע אם הוא מגיע בכלל לשם, לא מגיע. אז רבי אלעזר ענה לו ככה בבת צחוק, שכמו שאומרים על הציון של הרשב"י שהוא בורח משם, מזמנים מסוימים בגלל האנדרלמוסיה והתערובת שיש שם, אמר לו רבי אלעזר, אני חושב שגם אין זמנים שהכותל בורח מהכותל. אחרי שעשו אותו כל מיני ארכי פרחי, למקום של מסיבות וניגונים, אז הבחור הציע בנימוס שהוא יודע שביום שישי, בימי שישי, אחרי שהאוטובוס האחרון עוזב את הכותל, אז המקום נהיה כמו נקי, ומוכן לתפילה שקטה ומכובדת לכל מי שנמצא שם. והוא ממשיך ואומר לראשיבה שבצד דשמיא, יש לי אישור כניסה עד לתוך הרחבה עם המכונית, ואם זה ראוי לדעת הרב, אז אני יכול לקחת אותו במכונית, וכמובן להחזיר אותו. טוב, הראשי ושמע זה, שמח מאוד, התקבל על ליבו הדברים, והוא סיכם אותו על יום שישי הקרוב. ואכן בשעה יהודה, הרב והרבנית נכנסים למכונית, וככה אותו משלחת נוסעת בחדווה לכותל המערבי. הוא מכנה, הוא נכנס, מגיע לכותל, נכנס לתוך הרחבה, והוא יוצא. והוא יוצא מהאוטו ומתחיל ללכת לכיוון הכותל. והוא פתאום שם לב ש... הראשיב כבר, הוא התרחק מאוד מהראשיב, הוא מסתכל אחורה, והוא רואה שרבי אלעזר נטוע במקומו, לא מתקדם. אז הוא התפלא, צעד אחורה, חזר אליו, וככל שהוא מתקרב, הוא רואה שרבי אלעזר פשוט רועד. הוא נשען ככה מלוא קומתו על איזה קיר שהיה שם, על הבצד, כדי שלא ייפול חזר חלילה. בהתחלה הוא מאוד נבהל, עכשיו אולי קרה לו משהו. לא מרגיש טוב, אבל הוא מתבונן והוא הוא רואה שזה לא חולשת הגוף, זה משהו אחר. אז כשהתאפשר לשאול אותו, אז הוא שואל אותו בהכנעה, האם אפשר לעזור במשהו? עונה לו רבי אלעל בקול רועד, מוי רומי קדוש? מוי רומי קדוש? זה היה הסיבה של הרעד של רבי אלעל שהוא הגיע לכותל. עד כאן בעניין הזה. וכמובן, עניין הדיומה משנכנס סודר. היום אנחנו נדבר איך מרבים בשמחה משנכנס סודר. רב תונזן נוירבך, מובא בשמו בהליך השלוימו, אומר שלא הכוונה להרבות בפעולות של שמחה דווקא, אלא עיקר הדין להסיר מהלב שלו בימים האלה כל עץ ודאגה. פשוט להסיר דברים שתורדים אותו וגורמים לו לעצב וצער. בנימוק האור החיים הוא מביא בשם השער איסוכו, שכל דבר שמרבה אצלו שמחה יש בזה מצווה. ולכן חזל לו פרטו באיזה אופן ירבה בשמחה, כי כל אחד יש אצלו את הדברים שמסמכים אותו. ובשוט סופך צענח, אז הוא כתב שעל דין מרבים משמחה, שאין שמחה בלא אכילה ושתייה. רב חיים קניבסקי כותב מובא בתור הסמויאדים, שאם צריך לעשות איזה שמחה, הוא יעשה אותה בחודש הזה. הוא הביא שם שגם אבא שלו, הסטייפלר, היה נוהג לשתות יין בחודש אדר. יש ספר, קונטרס חידוש עם אורן הגרח קניבסקי, אז בהקדמה הוא מביא בשמו שהריבוי של השמחה בחודש אדר זה על ידי שלומדים יותר תורה. כמו שדוד המלך אומר, פיקודי השם ישורים שם חלב. אז זה בין היתר הצורות שאנחנו יכולים להרבות בשמחה בחודש אדר. שאם נזור שנזכה להרבות בשמחה עלינו ועל הסובב אותנו. אנחנו מגיעים למדור קניין חוכמה פרקי אובס. אומרת המשנה בפרק ג' הווי מקבל את כל האדם בשמחה. הגוין הצדיק המקובל רב דניאל פריש זכר צדיק לברכה, כן, מחבר הספר הנודע מתוק מדבש של הזוהר הקדוש, יצא לו שהוא נקלע פעם לשבת לאנטוורפן. הוא נחת שם ביום שישי לפנות בוקר, אז הוא מיד הלך במהירות, בראש ובראשונה, להתפלל שחרית, בבית מדרש של האדמו"ר משוורסק, רבי ינקל'ה משוורסק, זכר צדיק לברכה. הרב ראה אותו, שמח כמובן לקראתו, הכניס אותו הביתה, הציע לו כוס קפה, ישב איתו ביחד. תוך כדי שרב דניאל הוגה מהקפה, מחיית רוחו, מטרדת הנסיעה, אז הרבה מתחיל לשאול אותו שאלות, איפה הוא הולך להיות, כמה זמן, אם מסודר לו כל מה שהוא צריך, שבת קודש, הכל מוכן. ככה הוא שאל וחקר על התיקים והמזוודות, איפה הוא הניח, צריך עזרה, לסחוב, צריך עזרה באופן כללי. זה היה מוזר קצת לרב דניאל, השאלות המרובות והשיחה שמתארכת, זה היה שעת בוקר מוקדמת, ועוד לא התפלל שחרית. והוא הורגל מאודו שלא לדבר, לא להרבות, לא להרבות בדיבורים ובשיחה לפני התפילה. אומרים שבפרט בחצר תל דסאון, מחנכים ומזהירים על זה, על פי ספרים וסופרים וצדיקים בגלל שאלה. טוב, שמר את זה בלב, אחרי התפילה, כשהוא ניגש לברך טוב, בבוקר טוב, צפר טוב, אז הוא ביקש רשות להציע לפניו את השאלה. אמר לו שמציק לו קצת ההנהגה של הרבי, והוא רוצה לדעת, תוי רבי לילים עדיין צורש. הרבי הקשיב לשאלה שלו בפנים מהירות, למה הוא העריך בשיחה לפני התפילה? הוא אמר לו, ידועה הרי העזרה של רבי רבי למלך, וכל הצדיקים שלו לערוך בדברי חול לפני התפילה. הרבי מצוירת מחייך חיוך רחב ועונה לו, מה אתה חושב? אנחנו הרי אומרים בתפילה, לפני התפילה, על פי תקנת האריזל, הרי אני מקבל אוליין מצווה סבאבתו לרחה כמריכו. מה נראה לך, איזו סגולה נגד עין הרע? או איזה לחש בעלמה שצריך למלמל לפני התפילה? הרי צריך לקיים את זה בפועל, בפועל ממש. לכן אמר לו, הרבי משוורסק וסיים, שמחתי מאוד במצווה הגדולה שהקדוש ברוך הוא הזמין לי עם שחר, אורח חשוב ונכבד, כדי שהמצווה של ואהבת לרעך כמוך תהיה הכנה מעל לפני התפילה. סיפור נפלא שהופיע בטיב הקהילה. אנחנו רוצים עכשיו לספר לכם על פרויקט חדש של ארגון אחינו, שהתחיל לפעול ממש בימים האלה בישיבות הקדושות החסידיות. פרויקט שנקרא מתיקוס התוירה. הפרויקט שהמטרה שלו לסייע לבחורים לפתח טעם וחשק בלימוד התורה, וזה כמובן זוכה לעידוד נלהב של משגיחים וראש ישיבות מכל גווני הקשת. אז ממש בימים האלו התחיל צוות מובחר של אברכים תלמיד חכמים, שהוכשר במיוחד על ידי המחלקה החסידית של אחינו, את הפעילות שלו בישיבות הקדושות במסגרת של הפרויקט הזה. הפרויקט הזה כשמו כן הוא מתיקוס התוירה, לסייע לבחורים להגיע לגשמק ולימוד, ולחוש מתיקות ותענוג בעמל של התוירה. בתוך הניסיון רב השנים בליווי ועידוד בחורים לישיבות קדושות מכל החוגים, אז יודעים באחינו שהמענה הטוב ביותר לבחור נגד פגיע הזמן, מול קשיים אישיים גם כן, מצוקות חברתיות, רגשיות, מה זה הכי טוב? טעם מעורוי כטוב השם. החשק והטעם בלימוד התוירה זה התרופה הכי טובה שיכולה להיות. כוח הדחיפה הרוחני העוצמתי ביותר שקיים. בחור שיש לו מתיקות בלימוד, מסוגל להתמודד נגד כל הקשיים וכל הניסיונות. והחשק בלימוד התורה הוא הקניין החשוב ביותר שאותו צריך בחור לרכוש בישיבה, כצידה לדרך, במשך כל ימי חייו. אבל מה? שמחמת כל מיני סיבות, יש בחורים, גם כישרוניים לירי שמיים, שהם מתקשים לפעמים למצוא את הטעם והמתיקות בלימוד. זה יכול להיות תוצאה מדרך לימוד לא נכונה, או שלא מתאימה ספציפית לבחור מסוים. אז כדי לתת מענה למצב הזה, אז שקדו בתקופה האחרונה בארגון אחינו, שפועלים שנים ארוכות כבר בישיבות הקדושות, בשיתוף פעולה עם ראשי ישיבות ומשגיחים, על תוכנית חדשה ומקיפה. במסגרת שלה, קבוצה של אברכים תלמידי חכמים עברה הכשרה מיוחדת, וספציפית ממש למטרה הזאת, לכוון בחורים לצורת לימוד נכונה ומתאימה, שתעניק להם טעם וסיפוק, ותאפשר להם לחוש את המתוקות העצומה שבלימוד התורה. יצוין גם שבשונה מפרויקט החונכים של אחינו, לא מדובר כאן בלימוד אישי, עם בחור כזה או אחר, אלא מדובר בכניסה של האברכים לישיבות ויצירת שיח לימודי עם בחורים, תוך כדי ניסיון לתת להם את הדרך האישית שלהם בלימוד, מתוך טעם וחשק. כמובן שהפרויקט הזה יתקבל בתלהבות של משגיחים, רמים, ראש ישיבות, שחלק מהם מסוים כבר כמה שנים בקשר עם הארגון, והם נהנים ממגוון הפעילות שהוא מקיים בישיבות, גם בעמלה של חונכים לבחורים, גם בייעוץ פרטני והדרכה במקרה הצורך. אז כאמור, הסנונית הראשונה של הפרויקט התחילה את הפעילות שלה ממש בימים האלה, עם שילוב האברכים בישיבות השונות שמשתתפות בתוכנית בשלב הראשוני זה. אז נאחל כמובן הצלחה לכולם, הצלחה לבחורים, הצלחה לאברכים, הצלחה לישיבות, כי הצלחה שלהם זה הצלחה של כל עם ישראל. עד כאן בעניין הזה. אנחנו מגיעים למדור פינה הפרשה, פרשס טרומס. אז יש לנו פה מקבץ של דברים מעניינים על תרומות, תורמים, מטרימים, מתוך האלון הנפלא, נר לשולחן שבת, בעריכת הרב נסנאל רוזנבליט. ראשית הוא מספר שם על הגאון רב נוצון איינפלד, שבמשך שנים רבות הוא היה משמש משולח של כל חזון איש. פעם הוא הגיע לאיזה עשיר אחד בחוץ לארץ ומבקש ממנו תרומה מאוד נכבדה. התשובה של העשיר הייתה שהוא לא יכול לתת כזה סכום. הוא אומר, אני אתן $10,000. טוב, אומר רב נוצון, אני רק מבקש אם אפשר לסתות כוס תה. בבקשה, כוס תה, למה לא? ישבו, דיברו בנעימות. כשהם סיימו, אז העשיר מוציא את הפנקס צ'קים ורושם חי אלופים, $18,000. הוא מוסיף בחיוך, אבל רב נוסן, במטות, אל תבקש עוד כוס תה. כי הוא ידע שהנעימות שלו, הנעימות של רב נוסן, תגרום לו לתת יותר. עוד איזה סיפור יש שם על שני גבאים היום מנכבדי הקהילה שבאו להיפרד מהלב שמחה מגור, לפני שהם יצאו לחוץ לארץ לגייס כספים להחזקת המוסדות. אז כמובן שהלב שמחה בירך אותם, הציל עליהם את ברכת הדרך, איחל להם הצלחה, אבל הוא הוסיף שתי מילים, ולא יבעל מוסה. הם לא הבינו מה הפירוש, והם הלכו לאח שלו, הפני מנחם, לשאול אם הוא יודע מה הכוונה. הפני מנחם בגאונותו מיד השיב להם, איך לא תדעו? הרי זה אתר גומיון יוסף בן עוזיאל את הפסוק ואי כחולי תרומו, מאי סקוליש אשר הדבנו ליבוי. איך הוא מתרגם? הוא מתרגם, כל דיתרא ליבי ולא יבעל מוסה. זאת אומרת, כל מי שליבו רוצה, אבל לא בכוח, לא בעל כוחו. אנחנו מגיעים לדף היומי, יש פה לקט מהמאורות הדף היומי, דברים ממש נפלאים. הגמרא אומרת, הכל משתמר בחותם אחד. בסוגיה שלנו בעצם מבואר, שחכמים תקנו שיש לחתום מוצרי מזון שמוצאים בהישג ידו של גוי, והוא עלול להחליף אותם במאכל אסור, שיהיה חותם. מה התפקיד של החותם? להעניק הגנה סבירה לבעל המאכל, שלא יחליפו את זה עם מאכל אחר בלי שהוא יודע. לכן אם שכחו לחתום, והנוכרי שהיה בקרבת מקום, היה לו אפשרות להחליף אותו, אז אם קיים חשד סביר שהוא החליף את המאכל, שבכך נגרמה לו איזושהי תיבת הנאה, ובעל המאכל לא יודע לזהות אם הוא החליף או לא, אז אם אין למאכל אסור באכילה. לגבי חתיכות של דג, בשר ויין, מתחלת, אז חכמים החמירו והם קבעו שלא מספיק בחותם אחד, אלא צריך יותר. ומה הסיבה? אז יש מחלוקת הראשונים. שיטת רש"י בגלל שזה יקר, אז יש חשש שהוא יטרח לזייף לאותו חותם בודד. שיטת הרמב״ם בגלל שמי שנכשל בהם עובר על איסור תורה. מוצרים שהערך שלהם ירד, האם הם גם זקוקים לחותמת? אז בעצם למחלוקת הזאת יש השלכות הלכתיות. כבדות משקל, כגון בתקופה של ירידה במחירי אחד מן המוצרים האלו. לדעת רש"י אז כבר לא צריך, ואין צורך בשתי חותמות מספיק באחד. אבל לדעת הרמב״ם שהחשש הוא איסור תורה, אז יש צורך בשני חותמות. מצד שני, בתקופה שהמחירים עולים, אז לדעת רש"י גם לגביהם יש צורך בחותם כפול. אבל לדעת הרמב״ם, כל עוד שזה לא איסור מן התורה, לא צריך שני חותמות. להלכה, נפסק לדעת הרמב״ם, ותראו שם, והעינוי שם עוד, שהוא מביא אפשרות לסמוך על חותם אחד גם בדאורייתא, והרמ"א כתב שבדיעבד אפשר לסמוך על רבינותם, שסבר שרק בישראל חשוד צריך שתי חותמות, אבל לא בנוחו. רב מוישה פיינשטיין, באיגרוס מוישה, הוא מדגיש שהצורך בשני חותמות למאכלים מסוימים, זה מתייחס רק לחותמות שהאמינות שלהם לא מוחלטת, אבל חותמת שאי אפשר לזייף אותה, מספיק גם בה, מספיק בה, כדי לחתום גם בשר ויין, ואז לא צריך שני חותמות. מכאן נעבור רבותיי לצורה של חותמות שנהגו להשתמש בהן במהלך השנים. בגמרא שלנו מוזכרות שש צורות של חותמות. חותמת על ידי פתיחה ביתית, קק, קשר, סימן, מנעול ומפתח. לאחר חתימת התלמוד, אז היו נוהגים להטביע על גוף המאכלים, כגון גבינות וכדומה, את הצורה של האות ח' חותם, אות האות כף, מהמילה קשר. באותו תקופה, הגויים לא ידעו את אותיות של לשון הקודש, אז לא היו חששות של זיוף חותמות. בדורות מאוחרים יותר, שהנוחים כבר התוודו לאותיות של לשון הקודש, אז פחתה המיימנות של אותם חותמות, כי היה אפשר לזייף אותם בקלות, אז הם כבר לא היו נחשבות לחותם. אז מאז, ובד בבד עם ההתפתחות של התעשייה, התחילו להשתמש בתוויות, או בניירות, או בחרסים, שהדביקו למוצרי מזון או לאריזה שלהם, ועל זה היה כתוב את המילה כשר, או את המילה חותם. ככה מובא בפרישה. כשהשתכללו שוב אמצעי הזיופים, אז ממילא גם המיימנות של אותם חותמות גם התעררה, אז כל שוחט ובודק קיבל חותמת שהוא בא היה מטביע את החתימה שלו. והוא הטביע אותה על מוצרים שיצאו מתחת ידו. הפוסקים מציינים שגם, אמנם, אפילו שחותמת של שוב ניתנת לזיוף, בכל זאת היהודים סמכו על החשש של הנוכרים לזייף את אותה חותמת של השוחד ובולדה, מפחד השלטונות שמתקו יד קשה לזייפנים. אבל לעומת זאת, השלטונות לא הקפידו על נוכרי שכתב קשר על מאכל אסור, כי הבחינה שלהם זה לא היה זיוף, ולכן על קשר לא סמכו. אם זה בלבד מה שהיה מוטבע. ואנחנו עד כאן בעניין הזה של קשור לדברי הגמרא שלנו במסכת עבוד זרה בתלמוד בבלי, דף ימי. שיעור רפואי בהלוכה ידון היום האם מותר לשים בשבת תחבושת על פצע, והאם מותר לצאת לרשותו רבים בתחבושת שספוגה במשחה, ומה הדין של תחבושת חד פעמית. אז בואו נלמד את זה גם אנחנו. פצע שטחי, שהוא לא גורם לכאבים, שהאדם מוגדר מחמותיו כחולה, וכן בו חשש להתפתחות זיהום מסוכן, אז אסור להניח עליו משחה או אבקה של מרפא וכיוצא בהם בשבת. אם בערב שבת הוא הניח על הפצע תחבושת שספוגה במשחה והיא נפלה בשבת על גבי הקרקע, אסור להחזיר אותה למקומה כל עוד שהמשחה לא התייבשה. ומותר לחבוש את הפצע בשבת ותחבושת או פלסטר בלי משחה. כי אין בזה רפואה לפצע, אלא רק מניעה של זיהום וכאב בלבד. מה ההבדל בין תחבושת אלסטית לתחבושת רגילה? תחבושת ספוגה במשחה ומונחת על גבי הפצע, אז בה תחבושת עצמה יש רפואה לגוף, אז מותר לצאת איתה בשבת לרשותו רבים. אם מטעמי נוחות הוא קורח מעל התחבושת הזאת, או תחבושת נוספת, תחבושת רב פעמית, מה שקוראים היום לתחבושת אלסטית, שיש לה חשיבות והיא לא תפלה לתחבושת התחתונה, אז אם אלה אסור לצאת איתה לרשותו רבים. אבל אם הוא קרח את התחבושת הזאת, את התחבושת התחתונה בתחבושת רגילה, חד פעמית שרגילים להשליך אותה לפח אחרי השימוש, אז אם אלה יתפלה לתחבושת התחתונה, הוא מותר לצאת איתה. תחבושת שאין בה משחה והיא לא מרפאת, שמניחים אותה ישירות על גבי הפצע, לדעת פוסקים רבים מותר לצאת איתה לרשות הרבים, כי מונעת מהפצע להתחכך בחפצים, מונעת זיהום וכאב. כמו שאמרנו לאל, לגבי תחבושת שיש בה משחה. אבל יש אומרים שכיוון שאין בה רפואה, אז אסור לצאת איתה. אבל, אם מדובר בתחבושת חד פעמי שזורקים אותה לפח אחרי השימוש, אז אין לה חשיבות והיא תפילה לגוף, ולכל הדעות מותר לצאת איתה לרשות הרבים, ולכן עדיף להשתמש בכזאת תחבושת. כן, זה מזכיר את הפלסטר של ימינו, כאשר לא שמים בו משחה או איזושהי תרופה. נזכר מה למדנו אתמול רבותיי, אדם זקן, חולה או תשוש, שנזקק בהליכה שלו למקל או הליכון. אם הוא לא יכול ללכת בכלל בלי אותו מקל, אז מותר לצאת איתו לרשות הרבים, בגלל שהמקל נחשב לגביו כנעל. מי שלא יכול ללכת גם בעזרה של מקל או הליכון, והוא צריך כיסא גלגלים, ואת הכיסא גלגלים הוא מסיע בעצמו, על ידי שהוא מגלגל את הגלגלים עם הידיים שלו. אז יש שכתבו שהדין של הכיסא הזה הוא כמו מקל, ויש חולקים. מכשיר שמיע, לדעה שמתירה להשתמש בו בשבת, יש אסור לצאת איתו בשבת לרשות הרבים, ויש מי שמתיר באופן שהוא לא יכול לשמוע כלום בלי המכשיר. נזכר רבותיי מה למדנו לפני 100 ימים. מדוע נוהגים בקהילות רבות שלא לומר בהם מדליקים? בימי קדם היה מנהג לומר יותר בהם מדליקים אחרי תפילת מעירים של שבת. והמנהג בדורות האחרונים לומר את זה לפני מעירים, והמקור של המנהג הוא בכך שהיו מקדמים, שהיו מקדימים להתפלל מעירים, וקיבלו שבת באמירת ברוך הוא. ועל ידי הקריאה של הפרק הזה ידעו לפני קבלת שבת, במה מדליקים את הנרות. ויש בסוף הפרק הזה תזכורת של השלושת הדברים שצריך להזהיר בכל בית לפני שבת. אבל אחר תפילת מעירים, שכבר קיבלו שבת, לא הייתה עוד תועלת לעניין הזה. ולפי זה, בזמננו שמקבלים את השבת באמירת בואי בשולם ומזמור שיר, היה ראוי לומר לפני קבלת שבת. ולכן, מהטעם הזה, שכבר קיבלו שבת בקבלת שבת, מגיעים בקהילות רבות שלא לומר את זה כלל, ואומרים אחר, אלא אומרים בין קבלת שבת למעריב את המאמר של הזוהר כגוונו. ואנחנו מגיעים עד כאן בענייני ההלכה. אנחנו מגיעים לדף היום מבבלי. איזה משקה מותר רק לאדם בריא? ולאילו שרצים יש ערס? וגם, למה רב פופה הסכים לשתות רק בפתח החנות? אז על כך, ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום בתלמוד בבלי, דף היום מאבידזורי, דף למד א'. ואתם כבר יודעים שאפשר לשמוע את שיעורו של הרב אליה אורנשטיין שליטה, שנאמר בבהירות ובטוב טעם בשלוחה אחרת. וכעת רבותיי, אנחנו מגיעים למדור הנפלא, המדור המתוק, מדבש, החפצים בחיים, חופץ חיים יומי. אתם כמובן מוזמנים להצטרף לנו ללימוד בספר החופץ חיים. אז בואו נתחיל. יש רגילות בפי העולם שמותר לספר לשון הרע שכבר מפורסם וידוע לכולם. וכגון שזה נכתב בעיתון וכדומה. בהלכות שנלמדות היום בסדר הלימוד של החופץ חיים, אנחנו רואים שהדברים לא כל כך פשוטים. וכמעט לא מצוי שהצטרפו כל התנאים בשביל להתיר סיפור של השנורה גם באופנים האלו. בסעיף ג' החופץ חיים הביא את דעת הרמב״ם. של השנורה שמסופר, שסיפרו אותו בפני שלושה אנשים, אפילו שוודאי המספר עובר על איסור השנורה, מכל מקום, אם אחד השומעים מספר עליה את מה שהוא שמע, הוא לא עובר לאיסור לשון הרע, יש הדבר אסור כבר להתגלות. אמנם כל זה רק אם הוא מספר בדרך הקראי, אבל לא שהוא התכוון לגלות את הכל, להעביר את הכל וגלות את זה עוד יותר. ואנחנו צריכים להוסיף בהגעה, שיש שומעים עוד שגם בדרך הקראי, זה אסור אלא רק אם מתגלגל הדבר דרך אגב בתוך דיבורו, אבל לא שיכווה לספר את העניין הזה במיוחד. אז בביור המוסופים של מהדורת דירשו, מביאים כאן הקדמה קצרה לסעיפים הבאים, שבהם החפץ חיים מגביל את היתר הזה בכמה תנאים. בסעיף ד' הוא כותב שרק מי ששמע את הדברים כשהם נאמרו בפני שלושה, הוא זה שיכול ומותר לו לספר הלאה באקראי. אבל אדם ששמע מפי אחד השומעים הראשונים, אסור להמשיך לספר, כי הוא צריך לחוש שמה לא נאמרו הדברים לפני שלושה. עוד מביא החופץ חיים מספר אופנים, שבהם גם מה שנאמר בפני שלושה, הוא לא עומד להתפרסם. אם זה לא עומד להתפרסם גם מה שנאמר בפני שלושה, אז במקרים האלה אין את היתר של האפיקלוסה. בסעיף ט' החופץ חיים כותב, שהיתר, אין יותר אלא לספר את הדברים כמו שהם נאמרו, אבל לא להוסיף עליהם ולחוות דעת שלילית או להתאים אותם. עוד כותב החופץ חיים, שכל היתר הוא כלפי המספר, שהוא שמע את הדברים באפיקלוסה, אבל מי ששומע ממנו, אסור לו להאמין. ולכן, אם המספר משער, כן, שהוא מכיר את השומעים, שיאמינו את השומע, שיאמין לו, אז אסור לו לספר, כמו שהוא אותו בפני עבר. נמצא אם כן רבותיי שכמעט לא מצוי שיהיה מותר לספר לשנורא שסופר באפיקלוסה. וככה גם כותב החופץ חיים בהגות באר מים חיים כאן וגם בהמשך. ועוד מביאים בביאור המסופים של עינה לרחילות. זאת אומרת שאם אחד השומעים ששמע באפיקלוסה רוצה לומר לחבר שלו שטלוני דיבר עליו, אז זה כותב החופץ חיים לקמן שאומנם יש אומרים שמותר, אבל אי אפשר לסמוך על הדעה הזאת למעשה. כי רבים חולקים על זה. עכשיו נשאל את השאלה מתבקשת, מה הדין בדבר שכבר התפרסם וידוע לכל? למשל, זה כנראה כתוב בעיתון. האם מותר לספר את זה לאדם שעדיין לא שמע? אז בביאור ומוסוף הם מביאים שיש שכתבו, שרבים רחו וצחיים בכמה מקומות, אז מבואר שם בזה איסור לשנורא. שיטת רב ניסים שכל זה לדעת הרמב״ם, מתיר לספר לו שנורא באפיקלוסה, אבל לדעות החולאות גם בזה עשו. אלא שבכל אופן, היתר הזה הוא רק אם הוא מספר את זה, כמו שאמרנו מקודם, באקראי. וגם אסור לספר למי שיאמין לו, כי הוא מכשיל אותו באיסור שקבלת לשנורא. וכמו שאמרנו שאסור להתאים את הדברים, יוצא אם כן שגם דבר גנות שכבר יתפרסם בעיתון, כמעט לא מצוי שיהיה מותר לספר אותו. ובביאור המוסף הם מביאים, ממשיכים ומביאים עוד, שהחפץ חיים הורה למישהו ששאל אותו לגבי מקרה מסוים, שימנע מלשוחח על זה אפילו על אדם שכבר יודע. והחפץ חיים אומר לו, החפץ חיים כותב לקמן, שאפילו כשהוא מספר למישהו דבר שהוא כבר שמע אותו ומישהו אחר, בכל זאת עובר לשנור, למה? כי התורה אסרה את עצם סיפור הגנות. וגם בזה שהוא מספר, הוא גורם שהדברים יתקבלו יותר אצל השומע, אחרי שהוא כבר שמע אותם משני אנשים. וגם להרמב"ם שמתיר באפית לא עושה. הרי כשכוון אדם מספר השני להחזיק את הגנות בפני השומע ולגלות אותו בזה יותר, אז זה יהיה אסור. עד כאן דברינו במדור הנפלא, החפץ חיים, החפץ חיים יומי. ואנחנו מגיעים למדור מוסר היומי. וזה מתוך לימוד היום, וזה גם מתוך הלימוד של המוסר היומי בספר חפץ חיים, בספר חפץ חיים, בספר כבוד שמיים. אומר החפץ חיים, תשמעו את לשון התורה, אחר שעוררתי ברבים את גודל איסור לשון הרע, כמו שחזל אמרו שמגדיל את ההבנות שלו עד לשמיים, הוא מספר ששאל, שאחד שאל אותו, שאני יודע, אני יודע שעברתי על האבון הזה מאות פעמים השם הרחם, ואני לא זוכר בכלל את מי הם, ואת מי אני צריך ללכת ולפייס. וממני אומר החפץ חיים, שאני בן אומר, וממשיך ואומר לאותו אחד, שממני שאני בן תורה, אז למדו גם כמה אנשים לא להיות זהירים בענייני הלשון הרע. איך אני יכול לחזור בתשובה על כזה דבר? ואומר החפץ חיים, התשובה על זה, ידוע מה שאמרו חכמינו, שצדיקים באותו דבר שחוטאים, בו מתרצים. זאת אומרת, שהוא יראה ללמוד את העניינים האלו ברבים, מתוך ספרי הפוסקים שמדברים בהלכה בעניין הזה. והוא יראה ויתבונן שבאמת זה לא נופל משום משאר היסורים של התורה. ועד רבה, בהרבה פרטים זה חמור יותר. הוא אומר לו, צא ולמד מתוך של הספר הריש, שהרי מכל השעס הוא קיבץ וקיצר ממש בתכלית הקיצור. וכשהוא בא לעניין הזה, מפרק שני מסכת שבס, העתיק את כל הסוגיות מפרק שלישי של מסכת סרחין, במקום אחר, שמדברות בעניין הזה. וכמובן, אחר כך הוא ילמד מתוך ספר חפץ חיים, משמרת הלשון, אומר חפץ חיים, ששם קיבצתי בעזרת השם את ההלכות ששייכות לעניין הזה, ואת האגדות שמבארות את גודל עושרו של האיש הזהיר בזה. וכמה אדם צריך לברוח מהעוון הזה. את כל אלו הוא ילמד ויתחזק לקיים את זה. ואז מסיים החפץ חיים, בוודאי הקדוש ברוך הוא ימחה לו על העבר, ויעזור לו על האבו שלא להיכשל עוד. עד כאן דבריו הנפלאים של החפץ חיים בספרו כבוד שמיים. אנחנו מגיעים למדור הנפלא, פרשת שבוע. ובמדור אנחנו נדבר היום על דברים שקשורים לצדקה, מקבץ של דברים מאוד מעניינים ופיקנטיים. נתחיל עם דבר הרב הגאון רב שמואל ברוך גנות שליטה. הוא אומר, תשימו לב למחקר מרתק שהתפרסם בקנדה לפני כעשור. מחקר שערך אותו איזה פרופסור, רוברט פישר קוראים לו, צליל יהודי זה נשמע. הוא עשה אותו ביחד עם חבריו הפרופסורים באוניברסיטה בקנדה. הם במשך שנתיים ימים עקבו אחרי מבצעים של איסוף תרומות ארציים, והם ניסו לגלות מה גורר לבני אדם לתת מהכסף שאליהם מזולות. מה הופך את הנתינה של צדקה למין סוג של חובה מקובלת כזאת, שזה ממש חוצה מגזרים ותרבויות, וכמעט כולם מודים בצורך לתת מהרכוש שלהם למישהו אחר שלא שפר מזלו. אז אם חשבתם לרגע שזה הטעם המתוק של הנתינה, אתם טועים. התוצאה של המחקר הייתה שאנשים לא נותנים כדי להרגיש טוב יותר, אלא כדי לחסוך מעצמם את התחושה של הבושה העמוקה שיש להם כאשר הם לא נותנים. בעצם הבושה זה רגש שלילי חזק מאוד, רגש עוצמתי, ואנשים מוכנים לעשות הרבה כדי להימנע מאותו רגש. הוא ממשיך ומספר שהחוקרים גילו בין השאר שאנשים תרמו פחות כסף. אם הקבלה לתרומה הגיעה יחד עם איזה שי סמלי, כמו דיסק או תמריץ חומרי אחר לתרומה, אז הוא תוגמל פחות מאשר העברות על המטרות של כספי הצדקה. הממצאים האלו תרמו למסקנה של המחקר, שאנשים לא תורמים בשביל הרווח האישי שיוצא להם מהתרומה, אלא בגלל תחושה פנימית של מחויבות אישית. המחקר כמובן פורסם בכל העולם, והוא עורר עדים נרחבים. וממשיך ההפגנות ואומר שבאמת כדאי למארגני מגיבות הצדקה השונות לתת את הדעת על זה, וללמוד את לעומק את המחקר הזה, שאנשים תורמים כי הם חשים שהם מחויבים לתת צדקה. אז במקום לתרום להם דיסקים וברכות מרבנים ותפילות בקברי צדיקים וכדומה, ככל שיגבירו את התחושה של המחויבות לתרום לעניים, לתרום לקרובים, למסכנים, עניי עירך וכו', ככה תעלה רמה של התרומות. יש סיפור מעניין על הרבנית אסתר יונגרייז, בספר שלה החיים במחויבות. היא מביאה שם שהצדקה זה ערך, כמו שאמרנו, ערך מוכר בכל תרבות מתרבויות העולם, מהאסלאם ועד להינדואיזם, אבל החיוב של הנתינה צדקה ביהדות, הוא לא ינק מאותו מקום, הוא לא ינק מאותם שורשים. מה הפירוש? המילה צדקה באנגלית ובשאר שפות מערביות, היא בעצם השורש שלה נובע מהמילה הלטינית שהשור שלה אהבה. בעוד שמילת צדקה בלשון הקודש, אין שום קשר למילה אהבה, אלא דווקא למילה צדק. אהבה וההשלכות שלה זה דבר שנתון לליבו של אדם. זאת אומרת שהאהבה, בעצם המהות שלה, נהיה של בחירה. וזה דבר שמותן מרחב תרמון. זו מילה שמחיילת הרבה, הרבה פחות מצדק. כי צדק זה חובה. צדק זה חובה. ביהדות יש קר מרחב לאהבת הזולת. אבל זה לא המקור לצדקה. צדקה זה מעשה של חובה ושל יושר. ויותר מכל דת אחרת, היהדות מגדירה בדיוק את החובה של הצדקה שמוטלת על אדם. כמה לתת, למי לתת, מתי לתת. באמת ההלכה היהודית, כמו שאנחנו יודעים, עוסקת בפרטי פרטים בסדרי עדיפויות. האם עדיף לתת קצת להרבה אנשים, או הרבה לקצת אנשים. עניי עירך קודמים, עניי עיר אחרת, או קרובים. עניי עירך קודמים זה בוודאי. האם אני עירך או קרובים, מי קודם פה? האם תרומה של ספרים נחשבת לצדקה? ועוד ועוד רבים, רבים והפרטים רבים ממד מאוד. ואפילו אני שבישראל, הוא גם לא פטור מצדקה. כמו שאיש, ואם אנחנו אומרים שהשור שהוא מלא צדק, זה ברור מאוד. כי שום בן אדם לא נמצא מעל הצדק. אז לכן גם אני שבישראל לא פטור מהצדקה. המעלה הגבוהה ביותר בצדקה זה החזקת לומדי תורה עניים. זה כבר מובא במדרש תנחום מעשר תעשר, מכאן רמז למפרסי ימים, להפריש אחד מן עשרה לעמלי תורה. אבל, כשתרמים לראש כולל שהוא ישלם להבחים את המזכורת של ההבחים אז הניחה. אבל האם אפשר לתת להבריך כולל מעשר כספים כשהוא כבר מקבל מלגה מהכולל? האם הברכי כולל נחשבים לעניים מבחינת ההלכה? הרי המזכורת של הכולל היא מזכורת קבועה. באוכס רבינו מובא שהסטייפל הרורה שמותר לתת להבריכי כולל מעשרות כספים. כי הם לא פועלים ולא חייבים לשלם להם את המלגה של הכולל. ובנוסף, אם אין לראש כולל כסף, הוא באמת לא משלם את המשכורת. באמת דברים דומים גם כותב הבן שלו, רב חיים קניבסקי שליטה, בספרו הנודע דרך אמונה, במתנות עניים. בהלכות מתנות עניים, אז הוא אומר, נראה שהלומדים בכולל ויש להם משכורת קבועה בכל חודש כדי צורכם לחודש זה, כיוון שההנהלה לא התחייבה לתת להם, אלא אם יהיה להם. ואם לא יהיה להם, אי אפשר לטובם לדין. או שהרשות ביד ההנהלה לשולחם כשירצו. אז לכן אומר רב חיים קניבסקי, דינם כעניים ממש שמתפרנסים מן הצדקה. ומותר להם לתות צדקה אם אין להם 200 זוז. אבל אם ההנהלה התחייבה, ייתן להם גם משלהם, אם לא יהיה להם, וגם אי אפשר לסלקה מהכולל בתוך שנה, אז נחשב כאילו יש להם פרנסה לשנה. אבל אם האברך במצב כלכלי לא טוב למרות המשכורות שהוא מקבל, אז אפשר לתת לו מעשר כספים. בספר הלכות צדקה הזה מספר שם שהוא שאל את רב ניסים, האם מותר לתת לאברכים את המייסר כספים? רבי ניסים ענה לו, בדרך כלל אפשר לומר שרוב האברכים נקראים עניים, ובאמת אפשר לתת להם מכספי מייסר. אז הוא שאל שוב את רבי ניסים, ואם האישה עובדת ומי המשכורת, גם אז הוא נחשב לעני. אז רבי ניסים ענה לו בשאלה, וכמה ילדים יש לו בבית? אז מהתשובה הזאת אפשר להתקבל תמונה ברורה בנושא, שמשכורת נורמטיבית של אברך, שלא מספיקה לכלכלת בית ומשפחה ברוכת ילדים. אם המשכורת של האישה מצטרפת לחלקי את המשפחה, מה טוב. אבל אם עדיין קשה עד מאוד להתפרנס, אז אפשר לתת את הכספי מעשר. יש משפחות רבות שהאבי המשפחה לומד תורה בכולל, והוא לא משתדל להרבות את השכר שלו על ידי עיסוקים תורניים שמשלמים עליהם, כמו קבלת משרה תורנית או עריכת ספרים תורנית, או השתתפות במבחני דירשור, או לימוד עם תלמידים מתקשים. אז יש כאלה שטוענים שהם לא נותנים לאברכים האלו מעשרות כספים, כי זאת הבא שלהם שהם לא תורכים להסתכר. ואפילו על ידי בעניינים תורניים. אבל אלוהי, רב חיים קנבסקי אמר לי, מספר הרבגנות, שגם במקרים כאלו, כשאברכים נצטרכים לכסף, הם עניים לכל דבר, ומצווה לתת להם את המייסרוני. מצווה לתת להם את את המעשרות, את המעשר כסופים. והדרישה ההלכתית לעני, שעני הזה, יש לו סכום כסף כדי לחיות שנה שלמה, לצרכים מינימליים שנהוגים באותו מקום שאני חי. ככה גם פסקו רב שמזה נוירבך והרב אוזנר, שכשיש לאדם משכורת חודשית קבועה, שמספיקה לצורכיו וצורכי משפחתו, הוא לא נחשב לעני, למרות שאין לו סכום כסף כדי לחיות שנה שלמה. האם ניתן לתת כסף מייסר, הטבות או מלאכות במקום אחר, במקום כסף? במקום שישלם כסף ממש, ייתן בשווי כסף. אז השח כותב שיהודי שאני חייב לו כסף, אין לו לשלם. אז ניתן ליהודי לזכות החוב שלו, שלעני המסר כסופים, רק אבל כשהוא יתנה לזה מראש. בשעת הלוואה, שהוא יוכל לנקות לו את זה מכספי המסר. אבל אם רק אחרי שאני לא אשלם את החוב, הוא רוצה לנקות מכספי המסר, אז זה אי אפשר. אני יודע בלי זה חולק וסבר שכן, למרות שלא יתנו מראש. זה בתנאי שהיה נותן בכל מקרה מייסר כסופים לאותו עני. רב משה שטרנבוך, בתשובה זווה נוגס, ועוד פוסקי הלכה נוספים מסבירים, שכל המחלוק הזה נשך לנו ידע ביהודה, זה רק בחוב שאסור לתבע אותו מצד הדין. כגון חוב של עני שאין לו מה לשלם, ואסור ללחוץ אותו. כמו שהתורה אומרת, לא תהיה לו כנוישה. ומכיוון שכעת הוא נתלה לסיטואציה שהוא לא יכול לתבוע מעני, אם כן לדעת השח, הוא לא יכול לקזז את החוב שלו מכספי המייסר. אבל כשמדובר בחוב רגיל, שההלכה מאפשרת לגבות מעני את החוב בלי שום חשש, אז מותר לנקות את הסכום של החוב מחשבון כספי המייסר, למרות שהוא לא התנהל זה מראש, ולמרות שהוא לא קיבל את הרשות של עני לעשות את זה. הוא ממשיך ומספר שפעם הוא הגיע לבית סמדרש מרכז חסידי ויז'ניץ ברחוב עזרא בבני ברק, להיכנס לחדרו של האדמו"ר מוויז'ניץ, להתברך לקראת שמחת בר מצווה של הבן שלו. אז הוא אומר, הבאתי לאדמו"ר את הספר של ויימר שמואל, הרבי מעיין בו בין הדפים, שהוא הגיע לסימן שעוסק בקבלת תרומה מאישה דרך כרטיס אשראי, אז האדמו"ר מאוד נהנה, והוא אמר בקולות רוח, צדקה בכרטיס אשראי, זה תשובות של הרבנים של הדור שלנו. תשובות כאלה לא היו בדורות הקודמים, לא היו כרטיסי אשראי. התורה, אמר הרבי, התורה הקדושה מביאה דעה גם לגבי נושאים שהתחדשו בדור שלנו. מה הנושא שם לגבי הכרטיס אשראי עם התרומה של האישה? השולחן ערוך בירידה פוסק שגבאי צדקה לא מקבלים מנשים ומעבדים ומתינוקות אלא דבר מועט. אבל לא דבר גדול שיש חזקתו גזל או גנום משל אחרים. מה זה דבר מועט, אמר השולחן ערוך? הכל לפי עושר הבעלים ועניותם. ואם הבעל מוכר, אומר סיימן משולחן ערוך ואומר, אפילו כל שהוא אסור לקבל מהם. הפתחי תשובה על המקום מביא דברי הנוידה ביהודה, שקובע שאם האישה אמרה שהיא נתנה את התרומה בשליחות של הבעל וברשותו, אז היא נאמנת. הנוידה ביהודה נשאל על אישה שיודעת שבעלה מקמץ בצדקה, והוא לא נותן לפי הרמה הכלכלית שהוא יכול וצריך לתת, והיא זאת שנושאת ונותנת בתוך הבית ומחלקת צדקה לפי העושר, אבל יודעת שבעלה מקפיד. על זה שהיא מפטרת צדקה יותר ממה שהוא רוצה. אז הוא נשאל האם מותר לקבל ממנה צדקה. ואני דיבור יודע ענה שזה גזל גמור ואסור לקבל ממנה צדקה. למרות שיש לך בידי בית דין לקוף את הבעל. אבל מי שם את האישה לשופטת על בעלה? אישה הרי פסולה לדון. וגם לבית דין אין רשות לקחת ממנה תרומות בלי ידיעתו. כך אומר הנדע ביהודה. אבל ליד אברום ואורך השולחן פסקו בשם קדמונים שבזמננו אפשר לקבל תרומות נכבדות גם מהאנשים, כי הן מרגילות לעסוק בענייני כספים בבית, והבעל סומך עליהם. אבל הרב אוזנר חולק עליהם וכותב, חולק עליהם, ובספרי ואומר שמואל, אומר הרב גנות, הערכתי בעניין. יש עוד שאלה על ארגון חסד שפרסם מגדיל צדקה במגזר שלא שומר תורה ומצוות. מתקשרת אישה ורוצה לתרום סכום כסף גדול בכרטיס אשראי. האם מותר לקחת את התרומה? אז כאן ייתכן שכיוון שבתרומה בכרטיס אשראי בעל הכרטיס מקבל מחברת האשראי את הפירוט של התשלומים, אז סביר להניח שהאישה לא תתרום סכום גדול שיודעת שהבעל לא יסכים לזה, כי יודעת שבעלה ידע מהתרומה. אז אם אלה לא תעבור לכתחילה על דעתו. ואם היא תרומה בכרטיס אשראי, אז מוכר שהתרומה הגדולה שהיא תרומה היא על דעת בעלה. ויכול למצוא אישה בכלל נשואה. ואם מדובר בתורמת חילונית, מסתבר שרוב החילונים לא מפרישים מעשר כספים כפי מה שהם צריכים. ובכך יש גם לדון ולהקל לפי דברי האחרונים, שאישה יכולה לכפות על את בעלה לתת צדקה כעוגן. יש בנושא עוד סברות נוספות. אמנם במגזר החילוני יש בעיה קשה, שהציבור שם לא מודע לדין של מה שקנתה אישה קנה בעלה. ולרבים מהם יש חשבונות בנק נפרדים בכלל. למרות שהבעל מפרנס את האישה במזון ובגוד, וממילא גם הבעל יראה את הפירוט בדף חברת האשראי, הוא לא בא בתרונה על אשתו, כי הוא סבור בטעות, שמכיוון שהיא השתכרה בכסף, אז הכסף שייך לה ולא לא. וזכותה לעשות בכסף מה שהיא רוצה. אם כן, והוא לא יודע שהוא טועה, אז אם כן לא מועיל לנו מה שהבעל יודע על התרומה של אשתו. כי הוא לא מעלה על דעתו שיכול להתנגד. אז לכן נראה שארגוני החסד צריכים להורות לתלפניות שפועלות מטעמם, שאם אישה תורמת להם סכום גדול, הם צריכים לברר שהתרומה באמת ניתנה ברשות הבעל. ולשאלה שמעסיקה רבים, האם מותר להורים לחסוך מכספי המעשר שלהם לטובת נישואי הילדים? אז רב שלמה זלמן אוירבך, והרב אליושי והנחפי חיים פרחל שיינברג זצ"ל, הורו שהורים לא יכולים לעשות את זה, אלא שהרב שלמה זלמן אוירבך פסק שהורים יכולים להפקיד את קצבת הילדים שקיבלו מהביטוח לאומי עבור רכישה דירה לילדים שיגדלו ויתחתנו. הרב שיינברג הוא גם אמר שהאבא יכול לתרום כסף לגמ"ח, והוא יתנה עם המנהל גמ"ח שבבוא הזמן הוא יסייע לו לפי הערך ההמון שהוא תרם. וכידוע שבגמ"ח המרכזי ההורים תורמים כסף לגמ"ח מכספי המעשרות, והגמ"ח לא מתחייב להלוות כסף לצורכי נישואי הבנים, אבל בכל זאת, למרות שלא התחייב, הגמ"ח מלווה כספים למי שתרם לגמ"ח. והרמב"ם כותב שאף אדם לא יפסיד אם יתרום מצדקה. ולמה? כי הצדקה מצילה ומגינה מכל צרה ונגע, מחלות, צרות ומכל מיני טרדות, כמו שמובא בחז"ל. צדקה ניתנת לעניים ולנצרכים, אבל היא פועלת גם עבורנו, עבור הנותן, היא פועלת גדולות ונצורות, גם בגשמיות וגם ברוחניות. עד כאן מקבץ הדברים הנפלאים בענייני הצדקה. ולקראת סיום רבותיי, אנחנו מגיעים למדור התחזקות יומית. היום זה היורצייט של הגאון רבי צדקה ברב משה חוצין, זכר צדיק לברכה, שהיה מחכמי בבל. בספר הרי"ם מבבל מסופר שפעם הזמינו אותו בשבת למול בשכונה מרוחקת. הוא הלך עם השמש שלו כשעה הליכה ברגל. כשהם הגיעו למקום, אז התברר שכבר היה מועל אחר וסיים למול אותו. אז המשמש כעס, והוא רצה לגור באבי הבן, על החוסר דרך ארץ להתרך זקן וגדול בתורה בדרך כל כך ארוכה לחינם. אמר לו הרב, אל תכעס, זכינו לקיים שתי מצוות במקום מצווה אחת. מצווה אחת, מצווה ברית מילה. הרי כתוב שהחושב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, כאילו עשה. ועוד מצווה אמר לו, שלא כעס. תשתדל אם כן רבותיי להימנע מהכעס, גם בדברים שנראה בעינינו שראוי לחוס על כך. אבל זה בדיוק המבחן והניסיון שלנו, גם בזה לעמוד ולא לחוס. עד כאן דברינו להיום. נאחל לכולם שיהיה שבת שלום, חודש טוב, חודש אדר שמח. נפגש בעזרת השם ביום ראשון עם עוד דברים מעניינים. היו שלום, הרבה הצלחה.